גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובסדות המחקר, ומופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 319 נשמע על טיפולים חדשים במחלות סרטן, על יעילות נועל העדת נפגעי עבירות מין, ועל טיפולים רפואיים למחלות באמצעות בינת המכונה. כל אלו בפרק הזה. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. ניסויי טיפולים חדשניים למחלות סרטניות.
יש כל מיני טיפולים חדשניים שנכנסים היום, כמו טיפולי קרינה משלימים, טיפולים ביולוגיים מאוד מעניינים שנכנסים לתחום הזה. ואנחנו קצת באנו לדבר על תחום שנקרא אלקטרוכימותרפיה.
מחקר משפטי בחן את יעילות נועל העדת נפגעות ונפגעי עבירות מין.
נועל הוא נועד כמובן שיישמו אותו, אבל הוא לא נועד רק למטרת היישום, אלא למטרה הרבה יותר עמוקה וחשובה של להקל על הנפגעים בשלב הזה, מהרגע שהם נכנסים לבית המשפט ועד שהתיק נגמר והם יוצאים ממנו, גם ממש בעדות עצמה וגם בשלב הזה שנקרא שלב מתן העדות.
טיפולים חדשים למחלות ישנות באמצעות בינה מלאכותית.
האם אני יכולה למצוא רצפים ספציפיים שמשותפים מאוד, שהם מאוד מאוד פומביים בדאטה שלי, שיכולים אולי להצביע, אולי אלה רצפים שיש לחולים בסרטן מעי, שיכול לעזור לנו בעצם לגלות אולי את המחלה בצורה מוקדמת יותר, ומאוד ישפיע גם על הזיהוי וגם על הטיפול.
שלום דוקטור עידו ליסי, כירורג פלסטי בהרצליה מדיקל סנטר, שלום לך.
שלום רמי.
אתה זימנת אותי לביתך כדי לספר לי על תהליכי ריפוי חדשניים לסרטן, לגידולי סרטן. תראה, אתה כירורג, הכירורג נעשה מחוץ לגוף, זאת אומרת אני יכול להניח שאתה איפשהו מסתכל על הסרטנים שנמצאים על האור עצמם, קרציומה, מלנומה, לאן אתה לוקח אותנו?
טוב, אז אני בעיקר מתעסק בגידולים סרטניים שהם מסוג שהוא אינו מלנומה.
אוקיי.
הם נקראים בזל סל קרצינומה, אלה גידולים מסוג של תאי בסיס, וסקוואמוס סל קרצינומה, שאלה הם גידולים ממקור של תאי קסקס, שלמעשה אלה הגידולים הסרטניים הנפוצים ביותר שקיימים.
אני עושה כאילו אני מבין את המשמעות של זה, אבל אני לא מבין את ההבדלים ביניהם. מה זה גידול שמקורו בקסקס? זה כאילו מהאור עצמו?
יש תאים באור, יש תאים שנקראים תאי בסיס, יש תאים שנקראים תאי קסקס. אנחנו פה במדינת ישראל כל הזמן נחשפים לשמש, והאור שלנו זה איבר שכל הזמן מתחלף. ובשלב מסוים בחיים, כל בן אדם שלישי רביעי במדינת ישראל, התאים האלה, תאי בסיס או תאי קסקס, יהפכו מתאים תקינים לתאים סרטניים.
אני מקווה רק שלא יכריזו עלינו כבני אדם כשרים מתישהו, אז זה עלול להיות בעייתי. אוקיי.
אז וברגע שהתאים האלה מתחילים להתפתח כתאים סרטניים, יש להסיר אותם, הם גידולים לכל עניין ודבר. ההבדל העיקרי בין גידולים מסוג של תאי בסיס לגידולים מסוג של תאי קסקס, שגידול מסוג תאי קסקס, אלה הם גידולים שיודעים לשלוח גרורות. גידולים מסוג תאי בסיס כמעט לא יודעים.
פעם כשהיו מוצאים גידולים כאלה, אתה היית הולך לרופא לפלסטיקאי או משהו כזה, מסתכל, אומר, אופ, זה טיפה יסכן, לוקח ספרי מהלחש, נותן לך סבנג של ספרי על האור, סכין, טק טק מוריד, אני זוכר כי גם הורידו לי אחד כזה מירך ימין שלי, וזהו. מה היום? מוז, מה עשה?
אוקיי, אז הטכניקה היום המקובלת, מה שנקרא גולד סטנדרט, להסרה של גידולים מהסוג הזה, זה ניתוח מוז. הרעיון של ניתוח מוז זה לכרות את הגידול, והרופא המנתח, שהוא זה שחורט את הגידול, הוא זה שמסתכל בעצמו במיקרוסקופ, ומוודא שלא נשאר יותר גידול.
כלומר, הוא את הפאזל הזה מכיר גם מבפנים וגם ממה שיש לו ביד.
נכון.
אוקיי.
נכון. עכשיו, מה היתרונות? קודם כל, אונקולוגית זה הרבה יותר בטוח, כי כשאני מסתכל במיקרוסקופ, אני רואה שכל השוליים של הגידול, אני רואה את כל השוליים ואת כל העומק, ואני מוודא שהכל נקי.
אוקיי.
בטכניקות אחרות לא רואים את הכל, רואים איזשהו חתך מסוים. זה יתרון אחד. יתרון נוסף, אם יש צורך להרחיב, אני יודע בדיוק איפה אני צריך להרחיב, ואז אני מרחיב מה שצריך ולא מה שלא צריך.
אוקיי.
עד שמגיעים לשוליים נקיים. והיתרון השלישי החשוב הוא כאשר סיימתי לנקות את הכל, אני יודע מה גודל הדפקט, ואז אני יכול לעשות את השחזור שנותן את התוצאה האסתטית המיטבית.
אוקיי, רגע, לפני שניגש לשם, כשאתה מוציא את הגידול, אני צריך שתתאר לי מה אתה רואה, כי יש מצב שאתה רואה, אתה יודע, כמו קערה הפוכה, או קערה או חרוט נמוך כזה הפוך, אבל גם יכול להיות שאתה מוציא משהו שנראה כמו מדוזה. ואז עם כל מיני, אז אוקיי, זה לא גרורות ארוכות, אבל זה עדיין סוג של שורשים שנמשכים פנימה לתוך האור. מה אתה מוציא? מה אתה מחזיק ביד?
אני מוציא בעצם, המופעים של בזל סל קרצינומה וסקוואמוס סל קרצינומה הם שונים. זה יכול להיות קיב, זה יכול להיות איזושהי פפולה ורודה, איזשהו מראה פנינתי.
אוקיי.
אני מוציא את הקיב עצמו, את הפצע עצמו, את הפפולה, וזה עובר למעבדה, במעבדה חותכים לי את זה ומכינים לי את זה, ואז אני רואה איזה גידול זה, אני בעצם מאפיין את סוג הגידול, ואני אחרי זה רואה שוליים של אור שהם שוליים תקינים בקצה של הגידול. זה בעצם מה שאני מחפש לראות.
אוקיי.
וזה בעצם, זה טיפול הבחירה. במקביל לכך, יש כל מיני טיפולים חדשניים נוספים שנכנסים היום, כמו טיפולי קרינה משלימים, טיפולים ביולוגיים מאוד מעניינים שנכנסים לתחום הזה. ואנחנו קצת באנו לדבר על תחום שנקרא אלקטרוכימותרפיה.
כן.
אני אקדים ואומר שהגידולים האלה יכולים להיות קטנים, והם יכולים להיות גדולים מאוד וליצור בעיות מורכבות מאוד. למשל, גידול כזה גדול שיושב על האפף, גידול דיפוזי כזה שיושב ותופס את כל רקמת האור של האף, יכולים להווה מטרד ואתגר רפואי, חירוגי, מורכב מאוד, גם עבור הרופא וגם עבור המטופל.
כן, זה לא דבר על זה שזה סוג של יבלת שיושבת לך על האף, מפילה לך אותו למטה.
נכון. אז לפעמים, במקרים מורכבים שאתה רוצה להוציא את הגידול, הנזק שתעשה לרקמה יהיה כל כך גדול,
כן.
שצריך לשקול האם זה הטיפול הסביר. אז יש היום אופציה מעניינת, שהיא לתת טיפול ביולוגי, שהטיפול הביולוגי הזה יכול להקטין את הגידול הסרטני. זו אופציה אחת שאפשר לשקול. אופציה שנייה שאנחנו בעצם היום, זו האופציה שאנחנו מנסים להחדיר אותה, היא אופציה מאוד מקובלת באירופה, בגרמניה, באיטליה, זה טיפול שנקרא אלקטרוכימותרפיה. מה זה אלקטרוכימותרפיה? זה החדרה של חומר כימותרפי שנקרא בלאומיצין לווריד. זה חומר שבעצם יודע להתביית על תאים סרטנים ולהשמיד אותם. הבעיה עם החומר הזה שהוא גם יכול לסכן את המטופל, הוא יכול לגרום לפיברוזיס ריאתי במינונים גבוהים.
לפי מה שאני זוכר מרעיונות קודמים, הוא ממש, בוא נגיד, אם יש מקומות שמערכת החיסון קצת חלשה שם, אז הוא עלול בהחלט לפגוע, לא רק בריאות או מקומות כאלה. אז אוקיי,
נכון.
ועדיין זה מסוכן. כן.
נכון, אז הטיפול החדשני הזה מאפשר בעצם להכניס את הבלאומיצין במינונים מאוד 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 נמוכים, ולקחת איזשהו פרוב שאיתו נותנים זרם חשמלי לגידול עצמו, והזרם החשמלי הזה פוגע בממברנה של התא, והחומר הזה נכנס לתא, לגידול הסרטני, ומפרק את התאים הסרטניים. וכך אנחנו בעצם פותרים את הבעיה של תופעות הלוואי של הבלאומיצין.
אוקיי, אני פה מוכרח לשאול אותך שאלה. ברגע שאתה שם עליו איזושהי, כלומר, על הגידול, איזשהו מבע שנותן לו, משנה את הצורה שלו, משנה את התרכיב שלו, יש מצב שהחומר עצמו לא ייגע בו, כי הוא מכיר את הסרטן בצורה, כלומר, הוא מכיר את הגידול בצורה מסוימת, ואז כשאתה מכניס אותו, הוא פוגש אותו בצורה אחרת.
אוקיי, הטכניקה שאני עושה את זה היא קצת אחרת, אז אולי זה יענה על השאלה. אני בעצם קצת עושה קורטאז', אני קצת מגרד את הגידול.
אוקיי.
בעזרת איזשהו כפית שיש לי או סכין, ואני מוציא כבר חלק לא מבוטל ממנו, את החלק השטחי, הבולט עין, אבל את החלקים היותר עמוקים, שאותם בעצם אני לא יכול להגדיר אותם מראש, הם עוד נמצאים שם, אני לא יכול...
אבל שוב, אם אתה נוגע בו באיזושהי צורה חשמלית...
לא ממש, זה רק משנה את ה... זה רק פוגע קצת בממברנה, ומאפשר לחומר להיכנס פנימה, אתה לא משנה את ההרכב של התא.
ושל הממברנה, הוא מגלה את התא או את הממברנה?
מה, הבלאומיצין?
כן.
הבלאומיצין בעצם, הוא יודע להתבעט על תאים שעוברים פעילות מיטוטית, בקצב יותר גבוה.
כלומר, אתה מוכרח, אתה מוכרח שהתאים האלה יהיו חיים גם מעבר לאותה ממברנה כדי לה... הבנתי, אוקיי.
כן, הזרם החשמלי לא יודע להרוג אותם, זאת אומרת, אם הזרם החשמלי...
לא, לא, ברור, אני פשוט חושב שאם הוא משנה טיפה את הצורה שלו, אז החומר עצמו תהיה לו בעיה להתממשק איתו.
זה יודע להתממשק איתו, פה אתה בעצם אולי כבר איכשהו קצת נכנס לשאלה של אחוזי הצלחה של הטיפול הזה, כמה הוא יעיל.
אלמנטרי וצון.
אלמנטרי.
כן.
אז כמה הוא יעיל.
אוקיי.
עדיין הניתוח שדיברתי עליו, ניתוח מוס, הוא טיפול הבחירה, היעילות שלו היא 99%. מה היעילות של האלקטרוכימותרפיה? בגידולים עד כ-3 סנטימטר, למשל מסוג של בזל סל קרצינומה, אנחנו מגיעים ל-90% ריפוי, שזה לא רע בכלל.
אוקיי.
שזה לא רע בכלל, זה לא good enough במקרים מסוימים, וזה לא רע במקרים שאנחנו מגדרים אותם כלא ניתיחים, והיינו צריכים להשתמש באופציה הזאת.
כלומר, אתה אומר, בכל מקרה, אני אסתכל על כל מקרה לגופו בעצם.
כן.
ואז אני אחליט אני או ביחד עם המטופל, תחליט איזה טיפול עדיף, אני מאמין שזה רק הרופא ימליץ על הטיפול המועדף. באיזה מקרים אתה מתלבט?
אוקיי, מתי אני חושב שיהיה נכון להעדיף, לתעדף...
לא, מתי אתה מתלבט ואתה קורא לפרופסור? זאת השאלה.
אני דווקא, אתה יודע, אין תשובת טקסטבוק ולא בהכרח איזשהו פרופסור.
אתה מבין שבגלל זה אני שואל אותך, כי יש מצב שאני אגיע אליך עם... עם, איך אומרים, סימן קריאה מימין וסימן קריאה משמאל וסימן שאלה באמצע. ואז יש לך מה שנקרא כלים לקבל החלטות כדי לעשות את זה נכון?
אם אני חושב שהנזק של להוציא את הגידול הסרטני בצורה כירורגית הוא רב על התועלת, אז אני חושב ששווה יהיה לתת ניסיון לסוג הזה של הטיפול. היתרון המשמעותי גם שלא שרפנו שום גשר, זאת אומרת, במקרה הכי גרוע לא הגענו לריפוי מלא, ננסה להשתמש בטכניקות אחרות.
אוקיי, כי זה לא ברירת מחדל בסופו של דבר. הטיפול הניתוחי שהצגת מקודם, אני מניח שלסרטנים מהסוג הזה, הוא הברירה הראשונית, ואז אתה אומר, לא, רגע, יותר כדאי לי להשתמש כאן בטיפול מסוג אחר.
נכון, נכון, נכון. רוב המטופלים יעברו ניתוח מוז.
אתה יודע לספר קצת על הדרך שבה התפתחה השיטה הזאת?
של האלקטרוכימותרפיה?
כן.
תראה, זה משהו שהוא בעצם נמצא במחקר והוא די פעיל ב-15 שנים האחרונות, כן? אני יכול להגיד לך שיש לנו בסיס נתונים רחב מ-11 מרכזים גדולים בעולם. באירופה, שאספו יותר מ-2,500 נגעים, כן? ועשו אנליזה של היעילות של הטיפול, וזה בעצם הדאטה הכי גדול ומשמעותי שאנחנו משתמשים בו. בעצם, מי שמפתח את זה, זה קבוצה מאיטליה, שהם בעצם הבינו שאפשר לייעל את ההחדרה של הבליומיצין על ידי שימוש במינונים שהם יחסית נמוכים בעזרת הפגיעה החשמלית בתא.
זה בא כי הכימו השגרתי יוצר, אמרנו, תופעות לוואי, זה גם מחליש את הבן אדם, כלומר, גם מחליש את המטופל מאוד, וזה גם עלול לייצר תופעות לוואי עוד קצת יותר חמורות, לצערנו גם קטלניות. שוב, כדי לייצר את השיטה הזאת, היה צריך להבין שיש כאן צורך להשתמש בסוג אחר של החדרת החומר.
נכון, יש פה בעצם משהו מאוד מעניין מבחינה מדעית, כי זה שילוב של פיזיקה וכימיה.
כן.
בצורה הכי פרקטית שלה, כאילו, זאת אומרת, גלים אלקטרו-חשמליים, יחד עם טיפול כימותרפי, שהם בשילוב בעצם יכולים להשמיד את התא יחד.
איפה זה עומד היום, המחקר הזה?
תראה, זה לא מחקר, זאת אומרת, באירופה זה מקובל.
אני מניח שזה מערך בדיקות כזה, כן.
באירופה סיפור מקובל. אני, לצורך העניין, טסתי לבית חולים אונקולוגי ברומא, ללמוד את זה, ואז זה בית חולים שהוא כולו מתעסק בגידולים סרטניים עוריים, בית חולים אונקולוגי.
אוקיי.
אמרתם, טוב, אני מאוד אשמח לפגוש את המנתח מוס שלכם. הם אמרו לי, לא, אנחנו, אין לנו מנתח מוס, אנחנו, זה הטיפול. ניתוח מוס זה ניתוח יקר, זה הטיפול פה.
עכשיו, מה אתה צריך להביא? אינג'קטור? כלומר, מזרק חשמלי?
מה אני צריך להביא? אוקיי, יש לנו, קודם כל, יחד איתי בצוות, צריך להיות אונקולוג. הוא מגדיר את המינונים של הבלואומיצין שצריכים לתת, וגם שומר על הבטיחות של המטופל מבחינת זה שאנחנו מכתירים לו חומר שיש איזשהו סיכון מסוים איתו.
אבל אתה צריך גם חשמלאי מוסמך שם, או משהו, משהו מהסוג הזה לא. זאת אומרת, גורם שידע בדיוק להפעיל איזשהו מכשיר שיכניס...
אז זה ההכשרה שאני עשיתי. זאת אומרת, אני יודע להגדיר את עומק ההחדרה של המחתים.
אוקיי.
זה פרוב שיש לו מחתים והוא מעביר זרמים חשמליים בעוצמות שונות. אני בעצם צריך להגדיר את עומק ההחדרה של המחתים, את העוצמה החשמלית ואת גודל את הגודל ואת הפאטרן של המחתים שנשתמש בו.
סתם כדי שאני אבין, מה עוצמת הזרם שם?
העוצמות הן מקוילות למכשיר, אז אנחנו משתמשים בעוצמות של 10, 20, 30, 40 לצורך העניין.
מה זה, וולט או אומפר? כלומר, אתה מודד את זה, השאלה אם זה זרם חזק או...
לא, זה לא זרם חזק, כי חלק מהטכנולוגיה גם שיש איזשהו זרם חד-כיווני, אז הוא לא זרם חזק.
DC זה נקרא, אוקיי.
כן, אז הוא לא זרם חזק.
הבנתי. למה קשה להכניס את זה לארץ?
כי קשה להכניס לארץ, זה דבר ראשון. זאת אומרת, זה לא מופיע, אני היום רואה מטופל, אני מאוד רוצה...
מטוס מביא לך את המכשיר ונגמר הסיפור, אלי אקספרס יכולים לעשות לך את העניין הזה. אבל...
אז ממש דרך ייסורים. זאת אומרת, אם אתה רוצה להחדיר איזשהו טיפול חדש, טכנולוגיה חדשה, דבר ראשון, אתה צריך לשכנע שזה בטוח ושזה יעיל. אז זה תהליך מורכב, אנחנו היום מנסים לפתור את זה דרך חברות הביטוח, יחד עם מדיקל סנטר, יחד עם איש בשם אריק בנאדו, שהוא בעצם הבן אדם שזיהה את הטיפול הזה ואת הפוטנציאל, שהוא באמת פוטנציאל רב. דרך אגב, לא רק בסוג הזה של הגידולים, כן, צריך להגיד, זה טיפול שמתאים לגידולים וסקולריים, לגידולים סרטנים סולידיים כמו גידולי שד חוזרים.
דוקטור עידו ליסי, תשמע, זה מרתק. ואני יכול לאחל לך, גם לך, רק דבר אחד, שיהיו לך מה שפחות מטופלים, אבל שתצליח להכניס את העניין הזה לארץ. תודה רבה לך.
תודה רבה רבה.
שלום דוקטור גלי אביב, מנהלת מחלקת המחקר של הרשות השופטת. שלום לך.
שלום לך.
זה לא 433, אבל בכל זאת זה מחקר. מה זה המחלקה הזאת?
אז בעצם מחלקת המחקר של הרשות השופטת הוקמה בסוף שנת 2010 כגוף מחקרי הפועל מתוך עצמאות מקצועית, והמטרה שלה היה לעזור למקבלי החלטות לקבל החלטות מבוססות נתונים. המחלקה בעצם יושבת בבית המשפט העליון, היא כפופה לנשיא בית המשפט העליון.
רגע, זה החלטות לגבי נהלים או ניהולי דיונים או נניח דינים שונים או דברים כאלה?
אז יש לנו מגוון מאוד רחב של מחקרים שאנחנו עושים, אבל בגדול מדובר על ניהול מערכתי. זאת אומרת, זה לא ניהול הדיון הספציפי, זה לא תיק ספציפי.
לא, ברור.
אלא איך אנחנו עוזרים למערכת להתייעל ולהתנהל בצורה יעילה יותר, איכותית יותר.
בכל מקום אחר זה נקרא מחקר ופיתוח. נכון?
כן.
אוקיי.
נכון. אז בעצם אנחנו עושים כל מיני, מגוון מאוד רחב של מחקרים. אנחנו ממפים ומנתחים סוגיות ופרוצדורות קיימות. לדוגמה, מחקר שיבחן איזשהו הליך, הליך התביעות הקטנות, או הליך סדר דין מהיר. אז אנחנו רוצים לראות גם האם פועלים לפי החוקים שלו, בעצם האם הוא עובד כמו שצריך, ומה עולה? זאת אומרת, זה...
אם צריך לשנות משהו, אז זה מתחיל מפה? או בואי נגיד, כאן יש איזשהו תהליך המשך שיוצר את הטריגר כדי, בואי נגיד, את תוכנית העבודה לצורך העניין?
כן, אנחנו יכולים לצאת עם המלצות שדורשות שינוי. לפעמים הדברים הם דורשים שינוי חוקתי, כן? צריך עכשיו להגיע לכנסת, אז זה משהו, זה אפיק אחד. אנחנו גם בודקים נהלים, יש לנו נהלי נשיא בית המשפט העליון. אז גם פה יכול להיות שאנחנו נמליץ על תיקונים לנוהל.
המחקר שאנחנו נדבר עליו נוגע לנוהל הנשיאה בקשר לנוהל נשיאת בית המשפט העליון. אפשר להגיד עליה לשעבר או שהיא...
כן.
לשעבר, הגברת אסתר חיות. בעניין העדת קטינים או העדה של נפגעי עבירות מין.
נכון.
זה בעיקר נפגעות. זה, אני יודע מהרבה מאוד שנות עבודה שזה אחד המעמדים הכי הכי קשים להיעדה, והנוהל שנכתב מוכרח להיות מבוסס על, בואי נגיד, על הרבה מאוד, אולי הרבה מאוד דוגמאות, אבל גם הרבה מאוד מקרים שהיו בעבר. מאיפה זה מתחיל?
אז קודם כל התהליך של הנוהל עוד מתחיל עוד קודם. הייתה בעצם הוקמה ועדה בראשות השופטת לשעבר דבורה ברלינר. והמטרה, זאת הייתה ועדה בין משרדית, באמת לבדוק את כל העניין הזה של נפגעי עבירות מין. ובכל התהליך של מערכת אכיפת החוק, לא רק בבית המשפט, לא רק את מתן העדות בבית המשפט, אלא כבר משלב הגשת תלונה. ובכל שרשרת התהליך במערכת אכיפת החוק, בעצם רצו להבין איך מיטיבים עם הנפגעים, איך משפרים את החוויה הזאת, איך אנחנו בעצם מטפלים בנושא כל כך קשה, שיש לנו פה את הנפגעים ונפגעות, שעוברות תהליך מאוד מאוד ארוך, עד מהרגע שהן מגישות את התלונה, וגם פה יש את הקושי בלהגיש את התלונה.
נדמה לי שיש שלב אחד מוקדם, ואולי גם הוא מחייב התייחסות, וזה ה... היום אוהבים להגיד היום שאחרי, או הרגע שאחרי, נכון? כי גם לשם צריך לבוא עם הרבה מאוד חוכמה.
לחלוטין, לחלוטין. עכשיו, כל הוועדה הזאת באמת ניסו לחשוב וישבו בה מכל הגופים, נציגים, במטרה באמת לראות מה כל, ובעצם יצאו עם המלצות של מה כל גוף יכול לעשות, מה כל גוף אולי צריך לעשות, כן? איזה המלצות יש להם לכל גוף כדי להיטיב עם התהליך הזה. ואחת ההמלצות באמת שהפנו לכיוון מערכת המשפט, היה איזשהו נועל, איזשהו דרך להיטיב עם לשפר את תהליך מתן העדות.
משלב החקירה כבר?
לא, לא בשלב החקירה היו המלצות שהופנו למשטרה.
למשטרה, אוקיי.
והיו המלצות שהופנו לפרקליטים, לפרקליטות. זאת אומרת, ההמלצות הן רוחביות לאורך כל התהליך, וכל אחד יישם, בדק, יישם, יגיב. אנחנו בעצם, או התפקיד שלי בתוך מחלקת המחקר, או התפקיד של המערכת, זה היה לראות ולראות איך מיישמים את ההמלצות שהופנו אלינו. וברגע שהייתה ועדת ברלינר, ויצאו פה המלצות, אז אמרו, אוקיי, בואו נלמד את ההמלצות, ונראה איך אנחנו עכשיו עושים אצלנו, איך אנחנו משפרים, ועכשיו, בוועדה הם הביאו המון המון נפגעים ונפגעות. זה נכון.
שגם העידו, שגם סיפרו.
שסיפרו את החוויות שלהם, כי איך אנחנו נדע מה צריך לשפר? ולא רק בשלב של מתן העדות. באמת, כמו שאמרתי, משלב החוויה של להגיש תלונה, לשמוע, להבין מהם איפה הקשיים שלהם, ומתוך הקשיים ומתוך למידת הקשיים, ידעו להגיד בכל אחד מהגופים מה אפשר להציע כדי לשפר את התהליך הזה.
אז בואי נלך, תראי, נעזוב לרגע את המחקר הסטטיסטי. כאן היה צריך להיות הרבה מאוד מחקר שמעבר. זאת אומרת, להבין האם היישום נותן את התשובה.
נכון, נכון. אז אוקיי. בעצם בתחילת הדרך אמרו, אוקיי, בואו נבדוק באמת את יישום הנוהל. ובעצם אז אמרנו, אוקיי, אנחנו צריכים לחקור ולהבין לעומק איך אנחנו שואלים את השאלה הזאת, את השאלה העוד יותר חשובה. זאת אומרת, חשוב לבדוק את היישום שלו, אבל חשוב להבין האם בסוף הוא מצליח להקל על השלב הזה של מתן העדות.
אז בואי נלך לפי שיטת הקר חם, קר פושר חם, מתחמם.
אוקיי.
כי נדמה לי שהקר הזה, לא משנה מאיזה צד הוא מגיע, עורך דין תמיד יסתכל לפי החוק, ועובדת סוציאלית או רפרנטית מלווה, תמיד תסתכל גם על זה וגם על זה, והקורבן מסתכל רק על הצד שלו, והוא הצד החם כאן. מתוך כל השלישייה הזאת, או שיש עוד גופים, איך בניתם את שדה המחקר?
אוקיי. אז קודם כל, כמו שאתה אומר, הדבר הראשון שעשינו, זה למדנו את הדוח, למדנו, ואז אמרנו, אוקיי, מי הם הגופים, מי הם האנשים שבאים במגע עם הנפגעים, בהסתכלות הוליסטית על כל השלב הזה של מתן העדות. אנחנו רוצים לדעת מי רלוונטי לנוהל, ומי הם הגורמים שנוגעים ונפגשים עם הנפגעות בשלב הזה של מתן העדות. כי רצינו גם להגיע לכל מי שיכול גם להעיד על מה היה לפני ומה אחרי.
אז דה המחקר באמת היה בנוי משלושת הגופים, אני לא אוהב לקרוא לזה גופים, אבל בוודאי לא כשמדובר בקורבן, אבל היו בו עוד חוץ מפרקליט...
כן.
אני יכול להניח שגם שופטים היו שם?
נכון.
ואנשי הבטחה.
אז נכון, אז המחקר היה באמת מאוד מאוד רחב. אז מן הסתם רצינו לשאול את השופטים. את השופטים גם בשלום וגם במחוזי, בשתי הערכאות ששומעים את התיקים האלה. וגם להבין, שוב פעם, עבור כל אחד מהגורמים שאני שנייה אפרוט אותם, רצינו להבין באמת האם משהו השתנה. האם הנוהל הזה הצליח להביא לשינוי בניהול של שלב מתן העדות. Okay. אז מן הסתם השופטים, הם מנהלים את הדיונים. פנינו לגורמי הפרקליטות, לגורמי התביעה, כדי שהם בעצם באים במגע, מן הסתם, הם מייצגים את הנפגעות, לא מייצגים את הנפגעות, אבל הם באים במגע גם עם
מייצגים את הציבור ואת הצד המשפטי,
נכון, וכמובן יש להם מגע עם הנפגעים והנפגעות. פנינו לעורכי דין מהסיוע המשפטי לנפגעי עבירות מין. זאת אומרת, כשהנפגעות יש להם את הזכות לבקש ליווי משפטי. וזה בעצם של משרד המשפטים, זה נקרא הסיוע המשפטי לנפגעי עבירות מין, אז גם הם, במקרים שכן רוצים ליווי, הם מלווים, ורצינו גם לשמוע אותם.
כן, שהם, אני, את יודעת למה אני עושה כאלה?
כן, אני מסתכלת על ה...
מצמצם את העיניים, כי משהו חסר לי. כי זה שאת הולכת אליהם זה בסדר, אבל כאן את הולכת רק על הרובד הרשמי. זאת אומרת, על הפרקליטות, על השופטים כמובן, על הסיוע המשפטי שפועל מתוקף חוק, אבל איפה למשל עורכי דין פרטיים מהשורה...
לא סיימתי לספר את הרשימה, יש פה רשימה, יש פה רשימה,
וואי, אני כבר רצתי קדימה.
אז פנינו לסנגורים, מהסנגוריה הציבורית, כמובן, אנחנו, קודם כל יש פה נועל, יש פה משהו שמשפיע מצד אחד, שאמור להשפיע לטובה על השלב העדות של הנפגעות, אבל אנחנו רוצים גם לבדוק אם זה פוגע או משפיע איכשהו על הנאשמים, זאת אומרת, אני לא יכולה להתעלם מהצד השני של המטבע פה בסיפור הזה, אז פנינו גם לסנגורים מהסנגוריה הציבורית, וכמובן, כמו שאמרת, פנינו לרפרנטיות בבתי המשפט, שבעצם בכל בית משפט כיום יש רפרנטית בעקבות הנוהל, שהיא אחראית על תיאום כל מה שצריך לתאם לאותו מתן עדות.
זה היה, אוקיי.
כן, ומשמר בתי המשפט, שאמרנו ששניהם, גם הרפרנטיות וגם משמר בתי המשפט, הם בעצם לוקחים חלק פעיל בנוהל.
אבל בואי נגיד, אחת סנגורית שמלוון נאנסת, שהיא לא קשורה לגופים האלה. שאלתם גם?
אז בסוף אנחנו, אני חושבת שאי אפשר להגיע לכולם, כולם, כולם. אני חושבת שכן הגענו וניסינו לתת ייצוג של מספיק רחב של גורמים שיכלו לתת לנו תמונת מצב. זה נכון שתמיד אפשר למצוא עוד מישהו שלא דיברנו איתו. אני מסכימה איתך. אבל אני חושבת שכן הצלחנו בהסתכלות הזאת ובזה ששלחנו את השאלונים לכל אחד מהם, יכלנו לתת תמונה, ואני גם אגיד שגם דיברנו עם רכזות מאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות עבירות מין. אז באמת ניסינו לתת כן ייצוג הולם לכל אחד מהגורמים שבא במגע בשלב כזה או אחר עם הנפגעת, בתוך התהליך של מתן העדות, כדי לשמוע מהם.
זה היה שאלון קבוע? או לכל אחד גיבשתם רעיון?
אז זה היה שאלון ייחודי. היו שאלות שחזרו על עצמם, כי גם רצינו להשוות ולראות מה חושבים השופטים, לעומת מה חושבים הפרקליטים, לעומת מה חושבים הסנגורים. אבל בגדול השאלון היה מורכב מכמה חלקים. היו הגדים, שבהם הם היו צריכים להסכים או לא להסכים עם ההגדים, וההגדים האלה נגעו לכל מיני דברים שקשורים ליישום הנוהל, ולהכשרות, ולנשמים ולנפגעים, ובעצם ניסינו לקחת ולפרק בעצמנו את הנוהל, ואני מזכירה שיצאנו, הבסיס של זה היה לבדוק את היישום של הנוהל.
תראי, אנחנו על ה... מה זה על הקסקס?
על הקסקס.
דרסנו את הגשר כבר. אני אשאל שאלה אחרונה.
כן.
זה תוצאות. הנוהל מיושם? עכשיו, אל תעני לי בכן ולא, כי זה קצת קצר.
אז ממש בכמה מילים בשניות האחרונות שיש לי, אז קודם כל אני אגיד כן, הנוהל מיושם. לרוב הוא מיושם, קיבלנו דעות מאוד שונות, מגוונות, ולפעמים סותרות מהאנשים שענו לנו על השאלונים, גם היה חלק של שאלות פתוחות כמובן, כדי לקבל יותר מידע, ובמידת הצורך גם דיברנו עם חלק מהם, ובעצם כן, האם הנוהל מיושם? הנוהל מיושם. אבל שוב פעם, כמו שאמרת, החלק הסטטיסטי הוא היה החלק הפשוט, הוא חשוב, יצאנו משם, אנחנו צריכים לבדוק שהוא מיושם. אבל רצינו ללמוד...
הצדדים.
בגדול, אבל שוב פעם, המערכת, אנחנו לא עשינו את המחקר כדי שהדבר היחיד שיגידו לנו זה יופי הכל טוב. אני חושבת שהמחקרים של המחלקה, כל המטרה, זה שנבין גם מה לא. ולכן גם בתוך המחקר, למרות שהנוהל לדוגמה לא מדבר על הכשרות, אבל יש לנו חלק מאוד נכבד בתוך המחקר, ואני באמת ממליצה לכל מי שרוצה, המחקר מופיע באתר של מחלקת המחקר של הרשות השופטת, יש שם חלק מאוד גדול שמדבר על מה עלה מתוך כל הגורמים, איפה צריך לשפר גם את ההכשרות.
גלי, בינתיים ברשותך, לפני שנמשיך, בואי נעשה הפסקה קצרה, נשמע כמה הודעות, טיפה מוזיקה, דקה, ונשוב לשיחה.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
תני לי נקודה אחת, איפה שאמרתם, החלק הזה לא כל כך מיושם.
בסוף הנוהל כן מיושם, ואנחנו יודעים להגיד שכל תיק הוא תיק וכל מקרה הוא מקרה. זאת אומרת, אני יכולה לתת לך דוגמה. הנוהל אומר, תעידו כמה שיותר מהר את הנפגעת. ותסגרו את התיק כמה שיותר מהר, כי כולנו יודעים שעכשיו אותה נפגעת, שבוא נגיד, אנחנו לא מדברים על שלב המתן, שלב הגשת התלונה, אבל זה כבר תהליך מאוד ארוך שהיא נמצאת בו, והיא מחכה, והיא רוצה שהסיפור הזה ייגמר, ושכבר היא תבין מה קורה. אז, אבל יש המון 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 פקטורים ודברים שנכנסים לתוך הדבר הזה, ולכן גם אין איזשהו יום מוגדר שזה חייב להסתיים תוך איקס זמן. אז תמיד אפשר לנסות לשפר את זה, תמיד אפשר לנסות להעיד יותר מהר, ותמיד אפשר לנסות לסגור את התיקים יותר מהר לטובת הנפגעות. אז נפגעות ונפגעים. אז זה כאילו, זו שאלה כזאת...
צריך להתבונן עליה בצורה אחרת.
זה נכון. אבל כן אני דבר אחרון רוצה להגיד שהיה מאוד חשוב במחקר הזה והבאנו המון המון, הבאנו ממש את מה שהם אמרו, היה חשוב לנו להביא את הקולות של כל מי שראיינו, וזה ממש, הנשיאה ישבה והם קראו את זה ועינו בזה והעברנו את הדברים למרכז להכשרת שופטים, ויש פה המון המון העמקה וחשיבות במה שעלה מתוך הנוהל, מעבר יש גם שינויים בתוך הנוהל ממש ש... שהתייחסנו אליהם, שממש עדכנו את הנוהל, תיקנו את הנוהל. אבל לדוגמה, מתן עדיפות להקלטת העדות והתמלול במקום הקלדה. יש פה בתוך הנוהל כל מיני אלמנטים ופקטורים שהם מאוד מאוד חשובים כדי להקל על הנפגעת, ואני חושבת שהדברים האלה זה שהמערכת ראתה חשיבות בלקבל את ההמלצות שלנו ולשנות את זה ולעדכן את זה וכמה שיותר מהר. אז זה מראה על החשיבות של להיטיב גם עם הנפגעות.
דוקטור גלי אביב, מנהלת מחלקת המחקר של הרשות השופטת, תשמעי, זה מרתק, ונראה לי שאולי אני אתלבש על עוד כמה מחקרים שלכם, כי זה פשוט מעניין גם לראות לשמוע איך אתם עושים את זה. תודה רבה לך.
תודה לך. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia.
to blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye, country roads, take me home to the place.
שלום לדוקטורנטית רומי גולדנר קבלי מהמחלקה לביו-אינפורמטיקה באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
שלום.
המחקרים שלך נוגעים לזהות של מערכת החיסון, בתחום הזהות של מערכת החיסון, כלומר מההיבט הגנטי, נכון?
נכון.
אנחנו יודעים על זה משהו?
מה זה בעצם הזהות של מערכת החיסון? אז אם מסתכלים על מערכת החיסון,
כן.
מערכת החיסון מורכבת ממגוון תאים. כולם mm-hmm. עובדים ביחד להגן עלינו, אנחנו מכירים את זה בשנתיים האחרונות, כמו שאמרנו הרבה. כן. אז אחד מהתאים האלה קוראים לו תא-T.
קוף וחברותיה.
כן.
כן, אוקיי.
תא-T זה אחד מסוגי התאים, יש הרבה מאוד תאים.
Mm-hmm.
אחד מהתאים שיש להם תפקיד עיקרי,
mm-hmm.
לכל התאים האלה בתגובה החיסונית בעצם של הגוף.
אוקיי.
למה? כי בעצם הם יודעים גם לזהות וגם לתקוף את הפתוגנים השונים, את הווירוסים, את המזהמים שנכנסים לגוף. כמובן הם עם כל שאר החברים שלהם במערכה.
אני פה צריך להכניס איזשהו עניין מאוד חשוב. המחקר שלך מתבצע הרבה מאוד בהיבטים של נתונים שנמצאים בענני רשת, בענן. יותר נכון, לענן שאת הפרחת או ש... כלומר, שאת בנית או, שהוא, או שפשוט ליקטת הרבה עננים ביחד ויצרת, איך נקרא לזה, עולם חדש.
אז כן, אז גם אני מבצעת את המחקר שלי בענן, תכף אנחנו נגיע לזה, אבל בענן של אורקל באופן ספציפי עכשיו אני עובדת,
mm-hmm.
אבל כל הדאטה בעצם שאני עוסקת בו הוא מלוקט מהרבה מאוד, כמו שאמרת, עננים.
Mm-hmm.
מדאטה פומבי בעצם שקיים.
אוקיי.
ככל שיהיה יותר דאטה, ככה החיים שלי יהיו יותר קלים, יהיה לי יותר מה לחקור ויותר דאטה זמין, כי אחד המגבלות למעשה במחקר זה, ובמחקר שלי זה הזמינות של הדאטה. לקבל את הדאטה הזה, עוד מעט גם נצלול מה זה הדאטה הזה.
כן, בדיוק, ואם אנחנו מחברים תכף, אנחנו כבר שמים עלינו את בלוני החמצן, אבל אם אנחנו מדברים על הזהות של מערכת החיסון, זה אומר שניתן למצוא היום בענן את מרבית או את כל נתוני הנתונים הגנטיים של פתוגנים או של בני אדם?
של פתוגן, אני הענן שלי, הדאטה שלי הוא בעצם מתמקד בזהות של בתעודות זהות האלה של התאי ה-T של בני אדם.
זאת אומרת, תעודות זהות אנושיות?
תעודות זהות אנושיות.
ואז את יכולה להגיד לי איזה מערכת חיסון תדע להתמודד עם איזה פתוגן?
זאת המטרה. המטרה בעצם הסופית, בעצם לחקור את התאים האלה. לכל תא בעצם, כל תאתי, יש לו תעודת זהות משלו, הוא יודע לזהות פתוגן אחר. עכשיו...
אני מוכרח להסבר לעניין הזה, ברגע שהוא זיהה את הפתוגן, הוא גם יוצר נגדו איזושהי מערכת התנגדות.
נכון.
אוקיי. ואז במקרה הזה את יכולה להגיד איזה מערכת נוצרה, כלומר איזה גנים הפעילו אותה?
איזה רצף, אני יכולה להגיד, אוקיי.
איזה רצף גנטי הפעיל אותה?
אם אני יודעת, אוקיי, התאתי הזה תקף את הפתוגן הזה, אוקיי, אני יודעת, אני מכירה, אני יכולה לרצף, בעצם זה ריצוף הכל, אני יכולה לזהות את התעודת זהות הזאת, ואז אני יכולה לרשום לי במחברת, הנה, אני יודעת שהתעודת זהות הזאת תקפה בעצם את הפתוגן הזה. למעשה, אם אנחנו נדע אילו תעודת זהות תוקפות, אילו פתוגנים, זה בעצם המחקר, להבין בסופו של דבר את הזהות של מערכת החיסון, כלומר, את מי היא תוקפת ואיזה תעודות זהות ספציפיות.
I saved the world today, מה שנקרא. מה הבעיה בזה?
אני חוקרת סרטן מעי.
כן.
ויש לי דאטה מאוד מאוד איכותי של חולים שחלו בסרטן מעי, ויש לי בעצם את הזהות החיסונית שלהם, כלומר את רשימת רצפים של התאי T בעצם, את התעודות זהות האלה. ואני מנסה בעצם להבין, כולם הרי חולים, כולם חולים, אני יודעת שהם חולים. אז אני מנסה להבין, האם אני יכולה למצוא רצפים ספציפיים שמשותפים מאוד, שהם מאוד מאוד פומביים בדאטה שלי, שיכולים אולי להצביע, אולי אלה רצפים שיש לחולים בסרטן מעי, שיכול לעזור לנו בעצם לגלות אולי את המחלה בצורה מוקדמת יותר, ומאוד ישפיע גם על הזיהוי וגם על הטיפול. אבל להגיע למצב שעדיין אני לא הגעתי לתוצאות משמעותיות במחקר הספציפי הזה, כי לוקח זמן.
אני חושב שאת מדברת יותר על קבוצות סיכון מאשר לגלות את המערכת, כלומר, לגלות את הגידול יותר מוקדם. כלומר, אם אני נושא את אותו רצף גנטי, יש סיכוי שמתישהו זה יתפתח גם אצלי.
נכון.
כלומר, אני בקבוצת הסיכון.
נכון, אם נדע לזהות את זה, אז חשוב ש... אוקיי. חסוך שלי לעתה, אבל שמישהו ידע בעצם.
הבנתי. שדה המחקר יושב על מה? על נתונים קיימים, על נתונים אנושיים, איפה?
אז קודם כל אני עוסקת רק בבני אדם. הרוב הזה הם נתונים קיימים. הדאטה שאני עוסקת בו סתם, שהזכרתי את סרטן המעי, אז בעצם זה דאטה ייחודי שעדיין לא יצא. הוא עדיין לא פומבי,
לא פורסם, אוקיי.
הוא פורסם כי זה היה עם בית חולים שיבא בשיתוף פעולה. אז לא כל הדאטה שקיים בעולם הוא פומבי, כלומר.
זה ברור לי, העניין הוא, כשאת מחפשת משהו, אז את צריכה לברור פה במקרה הזה, מה שנקרא, מחט בערימת שחת, כשבינינו, נראה לי שגם איך נראית המחט את לא יודעת.
נכון, לכן המחקר הזה הוא מאתגר.
אוקיי.
ולכן אני...
בגלל זה שאלתי איך... מה זה שדה המחקר?
אני משתמשת בכלים מעולם מדעי המחשב, בעצם ביו-אינפורמטיקה, זה מדעי המחשב עם ביולוגיה. מה זה אומר? אני משתמשת בכלים, באלגוריתמים, בשיטות, במודלים מעולם מדעי המחשב, לחקור את עולם הביולוגיה. אז למצוא את המחט הזה, אם לא היה לי את הכלים האלה, היה מאוד, הרבה יותר קשה. ולכן אני גם נמצאת בעולם הבינה המלאכותית עם למידת מכונה ולמידה עמוקה.
אז תני לי לנחש. אחרי שהכנסת את הנתונים, את לוחצת Enter, ואז תוך איזשהו פרק זמן הוא מוציא לך איזשהו נתון של מה לחפש בעצם.
הלוואי שזה היה ככה.
זאת המטרה בסוף, אני מניח.
נכון, או לצורך העניין... אם אני נותנת לו, אם אני יכולה גם לפתח מודל קלסיפיקציה, שאני יכולה לתת לו סט של נתונים, ולהגיד לו, תגיד לי אם זה X או Y, 1 או 0.
השאלת מחקר הראשונית שממנה את יוצאת לכל העניין הזה, זה בגלל שאת מנסה לזהות מה. כי את יודעת, מחקרים בתחום של בינה מלאכותית או בינת מכונה, או מחקרים בתחום הגנטי ובתחום של ניסיון לגלות באמצעות רצפים, קבוצות סיכון לפתוגנים מכל סוג שקיים. יש מחקרים כאלה. מאיפה את מתחילה?
אז למעשה, כשאני התחלתי להתעסק עם, עם תאי עתי, והאזור הזה, קוראים לו CDR3 לאזור, לתעודת זהות בעצם. והתעודת זהות מורכבת מחומצות אמינו.
כן.
עכשיו, כשאני התחלתי את ה... זה, עוד התחלתי בתואר השני, העולם של עיבוד שפה טבעית, NLP, בעולם הביולוגיה, צבר תאוצה ונהיה יותר, יותר מתקדם, כי יצא מודל שאומן על חלבונים, מאוד מפורסם, קוראים לו AlphaFold, שהוא הצליח לנבא את מבנה החלבון, את הצורה התלת-מבדית של מבנה החלבון, עם מודל שפה, בעצם התאמן על המון המון חלבונים, על מיליוני חלבונים, והצליח לנבא בצורה יותר טובה ממה שניסו 50 שנים במעבדה בעצם לעשות. אז כשזה יצא לאור, זה פתח את, את עולם הביולוגיה או באינפורמטיקה, זה לא הפעם הראשונה, אבל זה בעצם כזה הקפיץ את זה. ואני הסתכלתי על הרצפים שאני עוסקת איתם, ואני אומרת, אוקיי, גם הרצפים שלי הם מחומצות אמינו, כמו חלבונים.
אבל, אוקיי, אבל הרצפים שלך לא נמצאים בתוך צלחת פטרי, אלא בתוך ענן.
נכון, אבל גם החלבונים, שהמודל התאמן עליהם, המודל חלבונים.
אה, הם תורגמו, תורגמו לענן?
הם, כן, אז מסתכלים על הריצוף. בעצם על ה, על, כשאני מדברת על חלבון, זה בעצם שרשרת של חומצות אמינו מאוד מאוד ארוכה.
אוקיי.
זה מה שזה. אז המודל, שהוא גם היה על הענן, מודל כזה, התאמן על המון המון חלבונים, וככה הוא למד את השפה של החלבונים. ואז אני הסתכלתי על הרצפים שלי, הם גם מורכבים מחומצות אמינו, פשוט קצת יותר קטנים, קצת הרבה יותר קטנים, בערך 14, בממוצע 14 עד 16 חומצות אמינו, ואמרתי, אוקיי, למה שאני לא יאמן מודל שפה על הרצפים שלי? ובגדול, יראה מה יכול לצאת מזה. אני לא...
אבל זה בסדר. אם אני מנסה להבין את שדה המחקר, אז אצלך הוא לא נמצא ב... איך קוראים לזה? הוא לא נמצא מתחת למיקרוסקופ, אלא הוא נמצא בתוך הבייביז של המחשבים, זאת אומרת, לטובתנו בענן, נכון?
נכון.
אוקיי. ואז אני מניח שהשאלה שלך זה, או השאלות שלך זה איך את מגיעה לכל נתון ונתון. ויותר מזה, את צריכה לדעת לאיזה נתונים להגיע.
אז הדאטה הראשוני שהתעסקתי בו, שגם ממנו לקחתי את... המודל שלי, אימנתי על 5 מיליון רצפים, זה היה...
פי, זה המון.
5 מיליון מתוך 91 מיליון.
זה עדיין, רומי, זה נראה לי כמות די גדולה.
נכון, אז יש לי 91 מיליון רצפים בידיים, שאני... אבל בשביל לאמן את המודל לקחתי 5 מיליון רצפים.
רצפים, אוקיי.
בשביל לאמן את המודל, ורציתי בעצם לראות, הרי מה המודל הזה נותן לי? המודל הזה נותן לי, הוא מייצר לי ייצוג מספרי עבור כל רצף. אז אם היה לי רצף חומצות אמינו בהתחלה, אז עכשיו יש לי רצף מספרי. כלומר, כל רצף מיוצג על ידי מספרים.
את מתרגמת אותו שפה דיגיטלית?
נכון, בדיוק, okay. מתרגמת אותו שפה דיגיטלית. אבל מה, עם השפה הזאת, בעצם עם מספרים, אני יכולה להפעיל הרבה מאוד אלגוריתמים ומודלים מעולם מדעי המחשב, כי המחשבים, השפה שלהם זה מספרים.
אוקיי.
Okay. אז זה בעצם פתח לי ככה עולם. יצאתי מעולם החומצות אמינו לתוך עולם המספרים. ומה שהראינו בחלק מהתוצאות במחקר, זה שעכשיו הייצוג כל רצף, שלי, שמיוצג על ידי מספרים, הרצפים האלה, הם מכילים בעצמם המון המון תכונות של הרצפים, שלא, אם אנחנו מסתכלים על הרצפים בחומצות אמינו, אנחנו לא רואים אותם.
לא, אין סיכוי.
אבל המודל למד, המודל החכם, הוא למד לזהות תכונות מסוימות של הרצפים האלה. אז עכשיו יש לי מודל שאני יכולה להפוך את הזהות של מחומצה אמיני למספרים.
תני לי רגע להשחיל שאלה כאן. יש לך 5 מיליון מודלים או מודל אחד שעובד על פני 5 מיליון דגימות רצף?
יש לי מודל אחד.
כן.
אחרי זה פיתחתי עוד מודל, אבל המודל הראשון שאנחנו מדברים, יש לי מודל אחד שהתאמן, ראה לו בעיניים, בענן, התאמן.
ראה את הלבן שבענן, כן.
על 5 מיליון רצפים.
אוקיי.
אותו... במודל הזה אני אחרי זה יכולה להשתמש על דאטה אחר, שיש לי רצפים אחרים, ולהשתמש...
כי מה? כי הרצף הוא אותו דבר? או שתכונות הרצף הן אותו דבר?
תכונותיו הן, התכונות בעצם הן דומות בין רצפים.
לכן... זה תכונות הקישור כאילו, נכון? כן. אוקיי. כן. וזה משמש אחר כך, בואי נגיד, אם בחברה מסוימת רוצה לפתח תרופה, או להתאים תרופה בצורה אוטואימונית לאדם מסוים, אז את באה עם הצעת מחיר, להלן הצעת רצף, ואז רק צריך למצוא אותו בין כל פריטי החי שקיימים בעולם.
אז בעיקרון יש מודלים מסוג אחר, שאגב, כשאני התחלתי את המחקר, לא היו מודלים מסוג, שהתאמנו על דאטה מסוג כזה בכלל, וכמובן שאני לא היחידה בעולם שחוקרת, ועם הזמן ראיתי ש...
שאלפרד נובל מחכה לך, אוקיי.
אז עם הזמן ראיתי שכן התחילו לאמן על דאטה אחר, דאטה הרבה פחות ממה שלי היה, באמת אני אמנתי מודל מאוד גדול, אבל אנשים, קבוצות מחקר בעולם, קבוצות אחרות, התחילו לאמן מודלים כאלה.
אוקיי.
אחד התחומים במחקר הזה, כמו שאתה הזכרת, זה בעצם לנסות לחזות אם יש לי רצף, רצף אחד, אל מי הוא יקשר, אל איזה פתוגן הוא יקשר, זה בעצם...
פתוגן או חלבון? זאת אומרת, פתוגן כזיהום או חלבון כגורם שמפעיל את מערכת החיסון?
יש, בתור, אז יש את הפתוגן ולכל פתוגן יש אנטיגן.
כן.
האנטיגן הוא זה שמעורר את התגובה החיסונית.
אוקיי, הבנתי.
אז איזה בעצם, איזה אנטיגן הוא זה? זה ליתר דיוק.
אוקיי.
אז הבעיה בסוגי מחקר האלה, שאני פחות מנסה לחזות אל מי הוא יקשר, כי הדאטה שקיים, הדאטה הרי לא ממציאים שום דבר. המודלים האלה, הם התאמנו על משהו, הם ראו משהו, ואז הם יכולים לחזות על בסיס הנתונים שהם קיבלו. אבל אם הנתונים האלה מלכתחילה הם... בעייתיים, אז המודל שתפתח הוא קצת בעייתי, ואז כזה שרשרת...
כלומר, צריך לדייק אותו בעצם.
אז הדאטה שקיים היום מבחינת אנטיגנים, עם הרצפים, תעודות זהות האלה, ומי נקשר למה, הוא בעייתי, ולכן אני לא בנישה הזאת.
תודה.
זה כזה, יש חילוקי דעות בעניין.
את יודעת מה הבעיה שלנו עכשיו? שהזמן שלנו נגמר. אז בואי תגידי לאן, מתי... לדעתך, ולמה אתם רוצים להגיע, למה את רוצה, את שואפת להגיע. כלומר, לא להיות שרת המדע, אני מדבר על, בהיבט של המחקר.
אז אני, לאן אני רוצה להגיע? קודם כל, אז כמו שהזכרתי, אני עוסקת כרגע בסרטן המעי. אני חוקרת באופן ספציפי את הזהות של סרטן המעי, אז אני רוצה ככה לצלול לשם ולראות אם אני יכולה ככה לגלות שם.
מניסיון נורא מגעיל שם, כן.
אני במחשב, אני רואה רצפים, אני לא רואה תמונות.
שכחתי את זה.
אני...
כן.
ודבר שני, אני רוצה לנסות לפתח עוד מודלים. העולם של המודלים מאוד מאוד התקדם. המודל שאני אימנתי הוא מבוסס ארכיטקטורה יחסית ישנה מהשנה... זה רק היה לפני שנתיים, אבל העולם הזה מאוד פורץ דרך. אז בגלל שאני גם... בענן של אורקל, ואני עוסקת ב... אני מתאמנת, וכל המחקר שלי בעצם בענן עצמו. ויש לי... אין לי בעיה של מקום וזיכרון, והכל מאוד מאוד גמיש, אז זה מאפשר לי לאמן מודלים יותר חכמים, יותר מתקדמים, על דאטה, ועוד התווסף לנו דאטה מאז, מאז ה-91 מיליון. אז אני מקווה בעצם... לעצב את הזהות, ולהבין את הזהות של מערכת החיסון בצורה... בצורה יותר מעמיקה, בשביל שיפתח לנו דלתות אחר כך
למחקר. רומי גולמר, קבלי, תשמעי, זה פשוט מרתק, את ראית, אני לא מצליח לעצור שאלות וזה, אבל לצערי, כמו שאמרתי, יש לנו בעיה של זמן, ונאלץ להסתפק במה שסיפרת עד עכשיו. תודה רבה לך, מרתק.
תודה רבה, תודה
רבה. אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar כרוכית glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. כדאי, אנשים באים. ומה נשמע בפרק הבא? על טיפולים במרכז שיקום ואיך אפשר לשפר אותם.
האשפוזים השיקומיים הם ממושכים. הצוות נותן מעטפת לכל מטופל לגבי הצרכים שלו. וכלומר, מטופל שעבר אירוע מוחי ונפגע כושר הדיבור שלו, מן הסתם יהיה דגש גם על קלינאות תקשורת והשבת כוח הדיבור.
תחנת כוח קטנה להפקת חשמל ממימן.
התהליך מתחיל בזה שאתה צריך להשיג מימן ירוק. מימן ירוק בדרך כלל בארץ שטופת שמש כמו ישראל, אתה אוסף במקומות שיש בהם הרבה מאוד קרינת שמש, בדרך כלל זה בדרום הארץ, נגב, ערבה. אתה מציף את המקום בתאים סולריים, כן? אתה לוקח את רוב החשמל הזה ישירות לפירוק מים.
וטיפולים חדשניים למחלות כבד אצל ילדים.
אז בעצם ברגע שיש אימדון של מלחי מרה בתוך הכבד, זה כאילו המרה לא זזה מהכבד, נשאר בתוך הכבד. והמרה עצמה, מלחי המרה עצמה, פוגעים בכבד. ובעצם בשביל של דבר, החולים האלה, הן מבוגרים ויותר מהר ילדים, הם הגיעו למצב שהכבד כל כך פגוע שבעצם הוא לא יתפקד, ואז הילדים האלה זקו בסוף להשתלת כבד.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל המובחר של מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, לשים לב אלה לאלה וגם לאורכי הרגל. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.